שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. השעות האחרונות של תשפ"א, תשפ"ב עומדת להתחיל. אנחנו מתחילים את השנה ב-48 שעות, ביומיים של חג, של תפילות, של סעודות, של שופר, של תפוח בדבש, ועל זה נדבר בזמן הקרוב, ננסה להתכונן לאירוע הדרמטי שלפנינו. האמת היא שראש השנה, באמת מציינים אותו יומיים, באלף בתשרי וגם בבית בתשרי, יומיים רצופים שבאמת זה הראש של השנה, תחילתה. בתורה זה מאוד מעניין, הוא בכלל לא נקרא ראש השנה. זה ביטוי שמגיע אחר כך במשנה. בתורה הוא נקרא בכינוי אחר, ועוד מעט נגיד מה הכינוי הזה, אבל קודם כל באמת אולי ניתן את הכותרת לנושא הראשון שנדבר עליו. תראו, ראש השנה זה יום מלא בתוכן ומשמעות. אלפי שנים הפרשנים שלנו מתעסקים לעומק ביום הזה. במסגרת הזו נראה לי מתאים לדבר על שני דברים. שני דברים שמאוד מאפיינים את היום הזה, את היומיים האלה. הראשון הוא ממש מצווה, השופר. השני הוא מנהג. תפוח בדבש, אבל גם הוא כבר התקדש לאורך השנים, התפוח בדבש וכל הסימנים. בואו נתחיל בשופר, אוקיי? השופר מזוהה מאוד עם ראש השנה, כי כמו שאמרנו, זה בכלל לא השם שלו. ראש השנה מגיע אחר כך. בתורה, בואו נראה רגע את הפסוקים, ראש השנה מכונה בצורה אחרת לגמרי, וזה נותן לו את הזיהוי אולי שהכי מקובל לזהות איתו. בואו נראה את הפסוקים. דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. היום הזה, החודש השביעי, צריך להסביר, הוא חודש תשרי. בתורה מתחילים למנות את החודשים מניסן. ניסן, חודש יציאת מצרים, הוא החודש הראשון. אז תשרי הוא החודש השביעי, ומהו האחד לחודש? נעים מאוד, היום שממש עכשיו לפנינו. זיכרון תרועה, יום של זיכרון ויום של תרועה, של תקיעת שופר. עוד אזכור, רק כדי לחזק את העניין הזה, בפסוק אחר, בספר אחר, חומש אחר, שמדבר גם על ראש השנה, נאמר כך, ובחודש השביעי, באחד לחודש, שוב, זה קורה עכשיו, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה הוא לכם. אם קודם זה היה זיכרון תרועה, עכשיו זה יום תרועה, ברור שהמאפיין מספר אחד של היום הזה, לפני שהוספנו לו את כל העניינים האחרים, זה שהמהות שלו זה לעצור רגע, ולתקוע בשופר, לשמוע את אותה תרועה. למה? למה אנחנו פותחים ככה שנה? באומות אחרות, יצא לי להיות בארצות הברית פעם, כשמתחיל באמת הראשון בינואר, יש את הספירה לאחור בטיים סקואר, ולקראת חצות, את הקאונטדאון הזה, ויש את המסיבות, והיציאה היא החוצה. זה יכול להיות עם אלכוהול, או בילויים, או מועדונים, או אירועים, או דילים בחנויות, אבל הכל זה החוצה. אצלנו איכשהו הכל זה פנימה. מתכנסים לסעודה המשפחתית, לובשים לבן, בית כנסת, שופר. אז הנקודה הראשונה באמת שהרמב״ם מדבר עליה, עוד רבים, אבל נלך רגע עם הרמב״ם, עם רבי משה בן מימון, שכותב לפני 800 שנים בעברית המיוחדת היפה שלו, הסבר נורא פשוט. תקיעת שופר מוציאה אותנו מהשגרה. אין דבר מסוכן יותר מהשגרה, מהחולין, מהיום יום, מהפרוריות. 364 ימים בשנה אנחנו חיים יום ועוד יום ועוד יום. מגיע יום אחד שמאפס את הכל, היום הראשון של תשפ"ב או של כל שנה אחרת, ושומעים פה איזושהי צעקה פנימית, איזשהו קול של תרועה שאמור לנער אותנו מאבק היום יום השגרתי והשוחק. או בלשונו של הרמב״ם, השופר כאילו אומר לנו, כאילו התקיעה הזו מדברת אלינו ואומרת כך, אורו אורו ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם. אומר פה הרמב״ם בעצם, צריך להתנער. אי אפשר להישאר אותו דבר, אי אפשר לחיות את החיים לפעמים בשינה. אז כמו שיש שעון מעורר לגוף, צריך לקום, השופר הוא שעון מעורר לנפש. תתעוררו, תתאפסו, בואו נראה איפה אנחנו חיים, איך אפשר לתקן, לשפר, כמה אבק הצטבר, כמה שכבות הצטברו עלינו בשנה החולפת. יש סיפור שאני נזכרת בו ככה כל שנה, ראש השנה, תקיעת שופר. אגב, אנחנו שומעים את השופר כבר מאלף אלול, בסליחות, בסוף שחרית, זה לא כמו תקיעת שופר בראש השנה, אבל כבר יצא לשמוע את הניגון הזה לאורך החודש האחרון. הסיפור שבו אני ככה נזכרת הולך כך. הרב ישראל מאיר לאו היה ילד בן 8 כשהוא עלה לארץ, כילד ניצול שואה, פליט לולק, כך קראו לו. הוא איבד את ההורים, את שניהם בעצם, במהלך מלחמת העולם השנייה. הוא מגיע לכאן, הדוד שלו, הרב פוגלמן, מקריית מוצקין, בעצם מאמץ אותו, לוקח אותו לו לבן, ומגדל אותו שם. בתחילת חודש אלול, הוא לוקח אותו איתו לבית הכנסת, ואז אחרי תפילת שחרית, נשמע בעצם כל השופר כנהוג בבית הכנסת. הילד לולק בן השמונה נבהל, נמלט, מתחבא בפינת בית הכנסת, מתחת לאיזה שולחן, ו... פשוט לא מסכים לצאת משם ולא מבין מה קורה. הוא חשב שהמלחמה נגמרה, כנראה הקולות הזכירו לו דברים איומים ונוראים שהוא חווה במחנות, הדוד מתכופף אליו, מסביר לו רגע, בקצרה, שיעור מקוצר, על השופר, על המנהג, על ראש השנה שמגיע, כל זה חדש לו לחלוטין, הוא לא למד בשום בית ספר ובשום תלמוד תורה, הוא היה בבית הספר של המחנות, ואת הידע המינימלי הזה הוא מקבל בגיל 8, גיל מאוחר, לשמוע בו לראשונה מה זה שופר, הוא נרגע, הדוד ממשיך, מחנך אותו, הוא ממשיך אחר כך בעולם הישיבות פה בארץ ישראל, והדוד הסביר לו באותו אירוע, שופר זה מלשון שפרו מעשיכם. השופר, לא רק שהוא לא קריאה עכשיו, שאמורה להזכיר לך את המוראות השואה האיומות, אלא שהשופר אומר לנו להשתפר. זה חלק מהמשמעות שלו. אני חושבת שהסיפור הקטן הזה מלמד אותנו עד כמה אפשר להשתפר. אפשר בגיל 8 לא לדעת כלום, שום דבר, בקושי לקרוא עברית, ושום ידע אפילו מינימלי על המורשת שלך, ולהפוך לרב הראשי לישראל, ולאחד הדוברים היהודים הבולטים בעולם. אז זו הייתה תקיעת השופר אז של הרב לאו בגיל 8, שבהחלט עוררה, אפשר להגיד אותו, אבל המטרה היא שוב, כל אחד ומה ש... ואיפה שהוא נמצא. אבל יש משהו באותה זעקה פנימית, מאוד טבעית, זה לא תזמורת, לא פותחים בו את השנה באיזה קונצרט, משהו עם הרמוניה, ממש לא. משהו מאוד מאוד פשוט, מהטבע, קרן של איל, שממנה יוצא איזה קול, שהוא לא אסתטי במיוחד והרמוני, אלא באמת אמור לנער, לעורר, לשנות בנו משהו. אבל זה לא רק זה. יש משהו נוסף בסוד השופר, שאני חושבת שהוא הולך ונהיה דחוף, ככל שאנחנו מתקדמים. כלומר, אני לא יודעת איך אבות אבותיי שמעו שופר לפני 100 שנה, אבל בדור שלנו, אני חושבת שאפשר לכנות את העידן שלנו, עידן הרעש, פחות או יותר, עידן ההרעשה. תסתכלו מסביב, זה הולך ונהיה יותר ויותר רועש, יותר ויותר מסכים, יותר ויותר אפליקציות, יותר ויותר אינפורמציה שאין לנו זמן לשמוע, יותר ויותר השכות דעת, אנחנו הרי שומעים דברים במהירות כפולה, ותוך כדי גם מנהלים שיחה במטבח, וברקע יש עוד איזה מסך שמשמיע איזה רעש, ואנחנו בחיבור עם כולם. חיבור חלקי, אבל עידן ההרעשה. והיופי, אני חושבת, בשופר, זה שהוא סוג של תשובה, וסוג של אמירה חינוכית, לעידן שבו לא מפסיקים לדבר, להשמיע, לייצר עוד ועוד אינפורמציות. אני אראה רגע שקף שמתפרסם כל שנה מחדש, ואני אוהבת לבדוק אותו. בעצם זה סוג של גרף עוגה שמסביר מה קורה בדקה אחת ברשתות החברתיות. תראו, זה קצת מפחיד, אני מזהירה אולי לסלק ילדים מהמסך, כי זה באמת מטריד הנתונים האלה. ביוטיוב אנחנו רואים 500 שעות בכל דקה. כל 60 שניות האנושות רואה 500 שעות של צפייה ביוטיוב. אנחנו מורידים יותר מ-400 אלף אפליקציות בדקה, רובן זה בטח אפליקציות כושר שבחיים לא נעשה, אבל הורדנו. אנחנו גוללים באינסטגרם כמעט 700 פעם בדקה. יותר מ-200 אלף ציוצים בטוויטר, שימו לב, יותר מ-190 מיליון מיילים בדקה. אף בן אדם לא מת מן העולם, נראה לי, עם תיבת ג'ימל ריקה, זה לא קורה. 190 מיליון מיילים כל דקה, כשבעצם, שימו לב, היינו חושבים שהמייל זה משהו מיושן כזה, זה היה כבר בהתחלה של האינטרנט, אולי הוא ייעלם עם השנים, לא, שום אפליקציה לא נעלמת, הכל רק מתווסף לעוד ועוד עומס. אולי יש אפליקציות שקצת נחלשות, אבל זה שפתאום מגיע טיקטוק או מגיע אינסטגרם, זה לא הורג לגמרי, אנחנו לא סוגרים חשבונות במקומות קודמים, אנחנו רק מוסיפים עוד עומס. אפשר להתבונן גם על נתוני המחירות, בכל דקה אנחנו קונים ביותר $1.5 מיליון, בכל דקה נתונה, אנחנו שואלים את גוגל כ-4 מיליון שאלות בכל דקה, וכמובן עשרות מיליוני הודעות וואטסאפ נשלחות בדקה, בזמן שדיברתי נשלחו אליכם עוד כמה עשרות. אנחנו רואים את הנתונים האלה, שהם בעצם שיקוף למה שהמוח שלנו צריך להתמודד איתו מדי שנייה. מאז שנתחלתי לדבר, באמת שאין לי מושג, באמת סליחה, למה אתם ממשיכים להקשיב לי? למה אתם עדיין מולי? באמת, פשוט זה תופעה, זה לא ברור. הרי בזמן הזה מתפרסמים דברים הרבה יותר, מגניבים, מצחיקים, יצירתיים, חדשים. למה לא לבדוק כל הזמן את כל מה שמציעים לנו בכל מקום? אגב, אין לנו גם שום יכולת לברור. הרבה פעמים התחושה של הרעש, זה כי, נגיד שאני מתעניינת בתחום מסוים, אני לא יכולה להתמקד בו. אני מקבלת אינפורמציה שהיא פייק ניוז וניוז. שהיא מתאימה לערכים שלי ולא מתאימה, שהיא חכמה וטיפשית, שהיא מטומטמת לגמרי או נסגבת. הכל מעורבב. ואין לך, שוב, אתה יכול להקדיש את כל החיים שלך עד 120 רק לדקה אחת. בן אדם יכול להחליט שהוא חוקר דקה אחת, עד סוף חייו הוא לא יספיק לראות את כל התוכן שמיוצר. בימי חייה של סבתא שלי, כן, היא כל החיים לא קלטה מידע כמו שאנחנו בדקה אחת קולטים. עידן של הרעשה. עידן שבו לכל אחד יש מה להגיד, וזה מצוין, הרשתות נתנו, בעצם כל אחד הוא ערוץ טלוויזיה נייד, הוא מצלם, הוא מעלה, הוא משתף, וזה מצוין, אנחנו לא רוצים לחזור לימים שחיים יבין חינך את כולנו, ואנחנו ישבנו בפסיביות והקשבנו. אז היו בעיות אחרות. אז היום זה השתחרר, אבל שוב נוצרו בעיות חדשות. בעיות שבעצם לא מאפשרות לנו לרגע אחד לסתום את הפה, לשתוק, להפסיק להגיב, להפסיק לייצר, להפסיק להעלות, ומה לעשות? לשמוע, להקשיב. זו בעצם הברכה שמברכים כששומעים את כל השופר. הציווי של השופר זה, שב רגע בשקט, תרפה. בואו נראה את הברכה, זה מדהים, שממש מברכים על כך. אומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לשמוע כל שופר. אנחנו מברכים על מה? בדרך כלל יש מצווה, נגיד שאנחנו אוכלים מצה, זה בפה. נגיד שמניחים תפילין או מדליקים נרות, זה בידיים. כאן יש מצווה שמקיימים בזה ששותקים. נותנים לאוזן ולנשמה להקשיב, וזה הכל. לשמוע כל שופר, אנחנו מברכים על זה שאנחנו לא עושים כלום. רק מפנימים. יש פה בעיניי דבר אדיר, יכולת, זה בעצם מכוון אותנו לכל השנה. זאת קריאת כיוון לכל השנה. תהיה קשוב יותר, תהיה מודע יותר, תשתוק מדי פעם, תקשיב, תשמע את הקול הפנימי, תחשוב רגע, הרי השופר מסמל כל כך הרבה מי עקדת יצחק, דרך מעמד הר סיני, הוא הופיע בהרבה מקומות מעניינים בהיסטוריה שלנו וחשובים, אז תתחבר רגע לזה, לא אתה במרכז. כולם יושבים בשקט ושומעים ומקשיבים. ברכה מאוד מיוחדת שמצווה אותנו להקשיב. אני חייבת רגע להגיד משהו על היישום של השופר בחיי היומיום. זה לא רק לשבת להקשיב, ואז לחזור לרעש של כל השנה. יש פה יכולת לסגל את מידת ההקשבה לכל השנה, לא רק בן אדם למקום, אלא בן אדם לחברו. קראתי לא מזמן מחקר מרתק בארץ של הפסיכולוגית יעל פולק חלק. תסתכלו, היא כותבת שברגע שהיא גילתה, היא הייתה מקליטה פודקאסט, ושמה לב, כשהיא עורכת את הפודקאסט, היא שמה לב שהיא תמיד עולה על הדיבור של הבן אדם השני, והדיבור ככה מתנגש משפט במשפט, בבית לא שומעים כלום, והיא אמרה, זה מאוד צמצם את השיחה. היא התחילה לשתוק. היא נותנת לבן אדם לסיים. נסו פעם לא לדבר, לתת לבן אדם מולכם לסיים את מה שהוא רוצה לומר. היא אמרה, זה שדרג את האיכות של הפודקאסט. אנשים הגיעו למחוזות שהם לא דמיינו, סיפרו ושיתפו בדברים שהם לא חשבו עליהם מראש. למה? רק כי היא נתנה להם מקום. אנחנו רגילים שמפריעים לנו באמצע. וגם האנשים אמרו לה בסוף, וואו, זה היה נורא מיוחד. היא אמרה, כן, פשוט נתתי לכם לדבר. היא משוחחת עם כל מיני חוקרים ומומחים על העניין הזה של ההקשבה. זאת מידה שצריך לעבוד עליה, כמו שריר, כמו אימון. והיא נותנת שם שיעורי בית, 7 דקות, שימו לב, בין בני זוג, 7 דקות לשתוק, ולהגיד לצד השני לדבר. לפעמים אנשים רוצים רק לפרוק. הם לא רוצים שתפתור להם את הבעיות, אל תיכנס לנעליהם, אל תגיד להם מה היית עושה אחרת, אל תביא סיפורים מהתיכון, איך זה קרה גם לך. תן להם את מנת יומם, מה שנקרא. תן להם לדבר, לחלוק ולשתף. והניסוי הזה של 7 דקות, אגב, נסו אותו, יש לנו עכשיו יומיים של חג. תקחו את הניסוי הזה, מול מישהו לעמוד, והוא מדבר 7 דקות. אסור להגיב. תנו לו. תבחרו נושא, לשתף. מסופר שם שיש זוג אחד שנשוי 18 שנה, והאישה אמרה שזה פעם ראשונה שהיא זוכה לדבר עם בעלה על דברים שכבר 18 שנה היא מנסה ורוצה, וזה עדיין לא קרה. אגב, גם במקורות שלנו רואים עד כמה הקשבה היא לפעמים ממש מצווה, לפעמים זה ממש מציל חיים. בספר איוב, ספר שמתאר את הטרגדיה של איוב, שהוא סמל לטרגיות, מסופר שהחברים שלו, הרעים של איוב, הרי יושבים סביבו, ומנסים להסביר למה זה קרה, או מנסים לנחם ולדבר. איוב אומר פסוק מאוד מאוד חשוב, מכונן בעיניי, לידידים שלו. פסוק שאומר כך, אתם רוצים לעזור לי? תקשיבו מה אתם צריכים לעשות. הנה המתכון. שמעו שמוע מילתי, ותהי זאת תנחומותיכם. תקשיבו לי, שמעו שמוע מילתי, וזה יהיה התנחומים שלכם. אתם רוצים לנחם אותי? תנו לי לפרוק, תנו לי לדבר. להקשיב זה לא מסובך? בואו ננסה גם לשופר, גם לאנשים, ככה בשנה החדשה. ועכשיו הסימנים, זה באמת חגיגה מיוחדת, כל עדה והמנהג שלה, כל ציבור והמנהגים שלו, אבל לפרוס שולחן שבו בעצם מביאים פירות, ירקות, מאכלים שונים אל תוך היום הגדול הזה. יום, ראש השנה זה סוג של יום דין, יום מאוד רציני, עומדים ככה בתפילות עם מילים מאוד מאוד ככה מכוננות, ובכל זאת, מה זה הצחוקים האלה? תפוח, דבש, ראש של דג, כן? למי שלא נגעל, גזר, גרעינים של רימון. יש פה משהו שבו אנחנו בעצם לא משאירים את ראש השנה בבית הכנסת. אנחנו מביאים את בית הכנסת הביתה אל שולחן החג, מתפללים על התפוח, מתפללים על הדבש. לא משאירים את זה מנותק ומרוחק רק שם, אלא מכניסים הביתה את כל העניין הזה. תראו, האוכל, גם בליל הסדר, שהוא הלילה הקדוש ביותר בשנה אולי שלנו, הוא לילה של המון אוכל. החיבור הזה של קודש וחול, של גוף ונפש, הוא מאוד מיוחד. אנחנו בעצם, שוב, התפילה היא ביום כיפור צמים, אבל בראש השנה מתפללים עם האוכל ביד, עם התפוח, עם הדבש, עם הדביקיות והלכלוכים של הרימונים, על החולצות הלבנות של הילדים, בתוך זה. במובן הזה, ליל הסדר הוא גם בשורה. כי בלילה כל כך קדוש, יציאה ממצרים, עבדות וחירות וכולי, מתעסקים עם פירורים של מצה ועם תני דלח ועם הטיפות של היין והמיץ ענבים וכולי. אז גם בלילה הזה של ראש השנה, יום בריאת האדם, היום הכל כך חשוב הזה, אנחנו מכניסים את האוכל לתוך הסיפור ומברכים עליו. עכשיו, בעצם הסימנים, אולי נגיד רק כמה מהברכות שנהוג לומר, יש פה, זה לא משחק, זה מאוד רציני. אנחנו לוקחים משהו שהוא מתוק, ואומרים, אנחנו רוצים שהשנה תהיה מתוקה כמוהו. למשל, במקרה של התפוח בדבש, אני אומרת פה רק את אחד הנוסחים, יש הרבה נוסחים. יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. או למשל, כשאנחנו לוקחים את הרימון, מלא הגרעינים הקטנים, מוציאים אותם ואוכלים גרעיני רימון, אז כידוע, יהי רצון מלפניך שירבו זכויותינו כרימון. אנחנו רוצים מעשים קטנים כגרעיני הרימון. עוד מצווה, עוד מעשה טוב, עוד התנדבות, עוד חיוך, כל פעם שיהיה משהו קטן וטוב לאורך השנה, ושיהיה לנו הרבה כאלה. כשכמובן מתעסקים עם ראש של דג או ראש של חיות אחרות, יהי רצון לפניך שמה? שנהיה לראש ולא לזנב. יש כל כך הרבה מדדים היום עולמיים, ישראל לפעמים בפסגה, לפעמים לא. אנחנו מבקשים קודם כל ברמה האישית, להיות לראש ולא לזנב, להיות מובילים ולא מובלים, לא להיות חיים נגררים, מה זה זנב? זה משהו שנגרר אחרי כל הגוף. לא לחיות תפיסה של מה יגידו ולהיות כאלה פסיבים. להיות לראש, להנהיג, גם ברמה האישית וגם ברמה של עם ישראל. יש לנו אמירה כלפי העולם, יש לנו מה לומר, שנהיה לראש גם בין האומות וגם כל אחד בסביבה שלו. עכשיו, מהצד זה יכול לראות קצת, גם כמו איזה עבודה זרה, איזה טקס, מה, הם חושבים שהתפוח זה העניין, שהראש של הדג זה הסיפור? פה יש דבר מעניין, שפרשנינו ממש מבקשים להדגיש אותו. בגלל שאם הסימנים מתעסקים בדרך כלל בגיל הגן, אחר כך לא מתעסקים עם זה שוב, חבל. אז באמת זו הזדמנות ללמוד את הדברים האלה טיפה יותר לעומק, כי באמת אנחנו הרבה פעמים משאירים את המנהגים, הסוכה, תחפושות של פורים, כאילו זה לילדים. זה ממש לא לילדים, אלה תכנים מלאי באמת עומק ואפילו סוד. אז בעניין הזה של הסימנים, פרשנינו אומרים, מה זה סימן? זה סימן לנו איך להתנהג. זה מין רמז כזה. אתה צריך להיות מתוק, כמו תפוח בדבש. אתה צריך להרבות את הזכויות שלך כמו רימון. זה לא רק איזו תפילה מנותקת, ואתה אחר כך ממשיך להתנהג כרגיל. הסימן אמור להראות לך סימן איך להתנהג בהתנהגות שלך. אני רוצה לצטט מתוך הספר המפורסם, משנה ברורה, ספר ההלכה, באמת הבסיסי, שבו נאמרות המילים הבאות. שוב, ספר של הלכה, לא רעיונות, אלא ממש אומר לנו הוראות חיים על הנקודה הזאת של הסימנים, תסתכלו. והנה, כל אלה העניינים עושים הכל לסימן טוב, ולכן פשוט שיזהר מאוד, שלא יכעס בימים האלו. מלבד גודל האיסור, כן, תמיד אסור לכעוס, אבל פה, כדי שיהיה לו לסימן טוב, רק יהיה שמח ליבו ובטוח בהשם עם התשובה ומעשים טובים. הסימן הכי טוב זה לחייך בשולחן החג, ולא לכעוס, ולא לצעוק, ולא לריב. זה הסימן הכי טוב לשנה טובה ומתוקה. יותר מהתפוח, אם אתה את ה-48 שעות האלה מקדש, שם לב אליהן בצורה מיוחדת, מתנהג בהן ככה קצת יותר מכרגיל, נזהר, לא לריב, לא לכעוס, כן ככה ולא ככה, זה מין ספתח כזה, זה הסימן הכי טוב לכל השנה. אז הסימן הכי טוב, זה ההתנהגות שלנו. תראו, לא אמרתי מילה על הקורונה עד עכשיו. קשה. אנחנו חשבנו שזה נגמר. בראש השנה, שנה שעברה, זה היה שיא הסגרים והבידודים, והיינו הכי לבד. ואז באזור פסח, חשבנו שיצאנו מזה וזה נגמר. ואנחנו באים די מבולבלים אל השנה החדשה. ממש לא דמיינו ששוב נשב בה עם בידודים ועם זומים ועם מספרים כאלה של מאומתים ומאושפזים וחיסונים וגל רביעי. מבחינתנו זה מזמן נגמר בתשפ"א. אנחנו לא הבימאים של הסיפור הזה. אנחנו מקווים, מתפללים, וגם צריכים לעשות הכל. שוב, זה תלוי גם בנו, בסולידריות, בחיסונים, בהתנהגות החברתית שלנו, באכפתיות, בשמירה על הכללים, גם בראש השנה, בכל ההתקהלויות. אנחנו מקווים שזה ייעלם השנה, אבל אולי קיבלנו גם איזשהו שיעור קטן בענווה. אני מראיינת את הבכירים, באמת, של בתחום הקורונה, ומנחמן אש, עוד מימי משה בר סימן טוב. ואני חושבת שככל שהם יותר בכירים, הם גם יותר ענבים. הם לא יודעים. הם גם מקווים לטוב, הם נותנים את הכלים הבסיסיים, אבל הנגיף הזה, השנתיים האלה, בהחלט מילאו אותנו באיזושהי ענבה. אנחנו לא מנהלים את העולם, אנחנו מקווים ומתפעלים שהוא ינוהל טוב. בכלל, תקופה גם יותר של חשיבה, למה הקורונה באה אלינו. אני זוכרת, מתחילת הקורונה, אנשים התחילו לתת סיפורים. אני יודע למה הקורונה, זה עונש על זה, זה פה, זה שאני צריך להיות יותר בבית, שנתיים להיות בבית. כל מיני תשובות, אין לי תשובה. אני חושבת שעצם זה ששואלים את השאלה זה כבר דבר גדול. לא שאלנו לפני 5 שנים שאלות כאלה קיומיות, על חיים, על משפחה, על עבודה, על משמעות של דברים. הרבה הרבה, אני חושבת, התקופה הזאת שולחת אותנו לאיזה חשבון נפש פנימי, ממש ברוח הימים האלה של אלול ותשרי. בואו נסכם את המסע המקוצר מאוד שעשינו, טעימות טעימות מתוך החג הענק שלפנינו. אז דיברנו על השופר, ואמרנו שהשופר קודם כל קורא לנו להתנער משגרת היומיום, אורו אורו ישנים, אומר הרמב״ם. והוא אומר לנו גם להקשיב, להאזין באמת, להיות אנשים של הקשבה, של האזנה, שמסוגלים לשתוק ולתת מקום לאחר לשתף, מסוגלים לשתוק ולתת לכל השופר להישמע. משם עברנו אל הסימנים. הסימנים קודם כל מחברים בין קודש לחול. אנחנו ממש מקדשים את האכילה ומחברים את האכילות עם התפילות. והדבר השני הוא כמובן שזה רק סימן. לא לשים את כל מבטחנו על התפוח ולהתנהג כמו גועל נפש. הסימן הוא סימן, והעיקר זה ההתנהגות שלנו בראש השנה בפרט, אבל גם אחר כך לאורך השנה. אני מודה לכם מאוד על כל השנה האחרונה, ומאחלת לכולנו שנה טובה ומתוקה, בעזרת השם, הרבה בשורות טובות, חג שמח, להתראות.